מה קורה נבות?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה איתך?
אני מעולה, תכף נדבר הרבה על רובוטים עם הראל טייב, אבל לפני הכל נספר לכם על נותנת החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11 של דובי פרנסיס לשעבר SGVC, קרן בעולמות הפינטק שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים ביותר בעולם הזה של טריליוני דולרים. אם אתם יזם או יזמת עם רעיון פורץ דרך עם טכנולוגיה מלאיבה, אז בגרופ 11 או לשעבר SGVC, מאוד ישמחו לדבר איתכם קצת על הסיפור של השם של הקרן, כי הם עושים עכשיו מיתוג מחדש. אז גרופ 11 זה חיבור שלושת היסודות בטבלה המחזורית שהרכיבו את תעשיית הפיננסים של העת העתיקה, נחושת, כסף וזהב, וכמו שגילוי המתכות האלה עשה מהפכה פיננסית חסרת תקדים בעת העתיקה, בגרופ 11 מחפשים את המהפכנים של העידן הפיננסי החדש.
ואני רוצה להגיד לך, אביב, שזה יותר מפרסומת, יזמים שפונים אליי ורוצים להגיע לדובי כי הם שומעים את זה.
כן.
הוא עונה?
כן.
מי היה מאמין?
אז בואו נתחיל את הפרק שלנו היום עם הראל טייב. מה קראי נוסע?
קראי נוסע RPA, Robotic Process Automation.
מה זה אומר?
אנחנו בעצם בונים פלטפורמה לחברות גדולות, לחברות אנטרפרייז בעיקר, שיכולים דרכנו להקים, לבנות, לנהל עובדים וירטואליים.
מה זה אומר? נשמע טרפת.
אוקיי, לגמרי. אז עובדים וירטואליים זה, דמיינו לכם חברה, בוא ניקח אחד הלקוחות שלנו, מייקרוסופט.
אוקיי.
במקרה, אחד הלקוחות. מייקרוסופט משלמים בשנה 4.5 מיליארד דולר למפתחי משחקים כרויאלטי. תהליך מאוד
כמה?
4.5 מיליארד דולר, בעיקר לאקסבוקס גם דיברנו.
אוקיי.
תהליך הזה תהליך מאוד מורכב. הוא מכיל חיבורים עם SAP ועם מערכות רויאל פנימיות של מייקרוסופט וכלים אחרים. התהליך הזה הוא תהליך שפעם היה נעשה על ידי עובדים בתור חברת מייקרוסופט. כיום הם עושים אותו בעצם דרך ה-RPA, דרך אותם עובדים וירטואליים. שמנהלים את כל התהליך, מבצעים את זה במקום בני אדם.
אז זה לא הבוטים של מערכת הבחירות, כן? בואו נשים את הדברים.
זהו, ממש לא.
אוקיי. זה לא כאלה בוטים אתם מפחים.
לא, לגמרי לא.
אז תן עוד דוגמה לעוד לקוח שלכם, ואיך אתם עוזרים לו?
אחלה, אז בואו ניקח חברות ביטוח. חברות ביטוח, אחד הלקוחות שלנו, חברת אליאנס, חברת ביטוח מספר 2 בעולם. חברת אליאנס, תהליכי הקליים באליאנס, תהליכים מאוד מורכבים.
מה זה קליים?
קליים זה בעצם התביעות.
תביעות כן. לחברת הביטוח.
אמת.
אוקיי. Okay.
ובתוך התהליך של התביעה, תהליך מאוד מורכב, מכיל מידע, אתה מקבל מידע, דף PDF, לפעמים 60 עמודים, 80 עמודים, את המידע הזה אתה צריך לפרק אותו, לקחת אותו ולהניע אותו, להעביר אותו בתוך המערכות הפנימיות של הארגון. ברגע שאתה מעביר אותו פנימה, בעצם אתה חוסך את כל ההתעסקות של בני אדם בדברים שהם תהליכים. עכשיו, זה תהליכים, כשאנחנו אומרים תהליכים, זה דברים מאוד מורכבים, זה לא דברים מאוד מאוד בסיסיים, זה לא להעתיק copy-paste מאקסל, דברים מאוד מורכבים.
אז תכף נשאל אותך כמה שאלות קשות על האוטומציה ועל העתיד, ועל כמה אנשים יאבדו את מקום העבודה שלהם וכולי, אבל קצת ספר לנו על החברה, מתי קמתם, כמה כסף גייסתם, כמה עובדים אתם.
אוקיי, אז אני אתן לך, אני בחברה בסך הכל שנתיים, אתן לכם איזשהו בריף של שתי דקות על עצמי, ואז נחבר את זה לקריון, כי בעצם הסיפור שלי בעולם הטכנולוגי בישראל מתחיל בחברה בשם ג'יטקו, חברה שהתעסקה בתחום של אי-ספורט.
נמכרה להם מייקרוסופט.
נמכרה להם מייקרוסופט.
של מה? מה היא הייתה?
אי-ספורט. אי-ספורט. כמו סולוטו, לפני שהייתה סולוטו.
אוקיי.
ובעצם מייקרוסופט רכשו אותנו, הייתי במייקרוסופט כמה שנים, עזבתי, הקמתי סטארט-אפ בתחום של אוספים, קולקטיבלס. בנינו פלטפורמה, לי יש אוסף של כוסיות וויסקי. מסתובב הרבה בעולם, קונה בכל מיני פלי מרקטס כוסיות וויסקי. בנינו פלטפורמה שאתה יכול להציג את האוסף בצורה מאוד חווייתית. נניח כוסיות וויסקי, אז בבר הכי טרנדי בברלין. יש לך אוסף אומנות, אז וירטואלית היית נכנס למומה בניו יורק ורואה את הציורים על הקירות. ואז יכול לקנות, למכור, להחליף.
ומה קרה עם החברה הזו?
חלק מהבוטסטרפינג של החברה נתתי ייעוץ לכמה חברות, אחת מהן הייתה קונדויט. בשלב מסוים בא אליי המנכ״ל של קונדויט, רונן, אמר לי, תקשיב הראל, בוא, תעזוב את הסטארט-אפ הזה, תצטרף לקונדויט, תהיה חלק מקונדויט, תקים בתוך קונדויט משהו בתחום של מובייל.
קומו?
בדיוק ככה, קונדויט מובייל. זה היה קונדויט מובייל, בעצם אני הקמתי את קונדויט מובייל, לימים קומו, עזבתי אחרי 4 שנים, כשקומו בעצם הייתה אפ-מקר פלטפורם הכי גדול בעולם, פלטפורמה ליצירת אפליקציות, מיין וויקס למובייל אפליקיישנס. בנינו שם אלפי אפליקציות ביום, בנו דרכנו בעצם SMBs. עזבתי את קומו אחרי 4 שנים, והלכתי למנכ״ל את חברת AVG. חברת AVG, האנטיווירוס.
אבל מה שעשו, מנכ״לת בארץ את AVG. כן, מה ש-AVG כן. עשו בארץ זה טולבר. בוודאי.
לא, AVG בעצם פנו אליי אחרי 2 acquisitions שהם עשו בארץ, אחד מהם באמת טולבר, ויז'ונאיז, וחברה אחרת בשם דרויד סקיוריטי, רכשו את שתי החברות האלו.
כן.
יחדו אותם להיות חברה אחת, רצו להגדיר את ישראל בתור מרכז אסטרטגי, ובעצם חיפשו מנכ״ל. הצטרפתי. צמחנו מאוד יפה שם בחברה, קנינו, רכשנו חברה ישראלית נוספת, חברה בשם מיירול, התעסקה בתחום של מובייל, ולימים נרכשנו על ידי הווסט במיליארד נקודה שלוש.
כן.
AVG הגדולה, כלומר לא AVG ישראל.
כן, AVG הגדולה, בוודאי, AVG הגדולה. כתוצאה מזה סגרנו בעצם את הפעילות בישראל, הווסט.
באמת?
AVG, כן, סגרנו את הפעילות בישראל.
כמה עובדים? 60, לא, משהו כזה.
160.
160? כן.
שתי חברות ממזרח אירופה, נכון?
נכון.
אם אני לא טועה.
כן.
ואיך היה הרגשה?
הרגשה עצב מהול בשמחה, אתה יודע, בסוף רכשו במיליארד נקודה שלוש, אז יש פה איזושהי שמחה מסוימת, אבל זה סגירה של מרכז בישראל, זה אף פעם לא דבר נחמד. זה הרבה מאוד עובדים. אני יכול להגיד לך שכל העובדים באמת גם מצאו את עצמם די מהר, וגם חלק מהם אני... אפילו בעולם שלי, בקריון, לקחנו לא מעט עובדים. אז כבר אצלנו נמצאים ה-VP פרודקט של החברה, נמצא שם ועוד הרבה אחרים, חברה מצוינים. ובכלל, אני חושב שהשוק היום בארץ הוא מאוד מאוד קל למפתחים, מאוד מאוד קל לאנשי הייטק.
גם לאנשים מעל גיל מסוים?
כן, כן, כן. האמת היא גם זה, אני מסתכל על עצמי, אני בן 43.
אבל אתה מנכ״ל.
כן, אתה מנכ״ל. אתה מנכ״ל גם שהצליח. זה לא... זה פחות חוכמה.
כן, אבל אם אני מסתכל על ההייטק, היום אנחנו מחפשים אצלנו בארגון שלנו, אנחנו מדברים הרבה מאוד על דייברסיטי, הרבה מאוד על נשים בארגון, הרבה מאוד על גברים, מחפשים ייצוג אתני שונה בארגון.
אז רגע, אז סגרת את AVG, ומה קרה?
סגרנו את AVG. אחרי AVG הייתה לי אפיזודה נורא קצרה בעולם ההון סיכון. חשבתי להקים קרן, קראתי לזה אמסטרדם, ניו יורק, תל אביב. אחרי חודשיים פחות או יותר הבנתי שזה לא... א', אני לא טוב בזה, ודבר שני...
מה, לא טוב בלגייס כסף ממשקיעים?
לא, לגייס כסף דווקא אני בסדר, אני חושב, אבל ההתעסקות, אני מאוד בן אדם של עשייה. הרבה יותר קשה לי לשבת מהצד ולהסתכל ולראות, אני הרבה יותר... passionate לגבי...
אתה פחות המאמן שיושב על הקווים ויותר הספורטאי שרץ כדי להבקיע גול.
לגמרי ככה, לגמרי ככה. יש לי קצת קשרים בהולנד עם משפחת המלוכה, יש משפחת מלוכה הולנדית, שני נסיכים נחמדים, מאוד מאוד מיוחדים.
אוקיי.
ובשלב מסוים עצרנו, למרות שבנינו אקוסיסטם...
רצית לגייס כסף ממשפחת המלוכה ההולנדית? זה היה הסיפור?
לא לגייס כסף מהם, לעשות שיתוף פעולה עם הולנד, בעצם לעשות איזשהו אקוסיסטם ההולנדים באמסטרדם, מנסים לעשות איזשהו אקוסיסטם שהוא מאוד מזכיר את תל אביב, מאוד מזכיר את ברלין קצת. והתחלנו לעבוד על זה, ובשלב מסוים החלטתי שזה ממש לא אני ולא כיף, ובעצם בנקודה הזאת הצטרפתי לקריון, זה היה בדיוק לפני שנתיים.
החברה כבר הייתה קיימת?
החברה קיימת 10 שנים.
וואלה, באמת?
כן.
והצטרפת כשכיר, מנכ״ל שכיר בעצם.
לא בדיוק מנכ״ל שכיר, יותר כסוג של פאונדר. החברה הייתה בנקודה בזמן שמאוד מאוד התקשתה. היו 18 עובדים בחברה לפני שנתיים. לא כל כך הצליחה לגייס כסף. טכנולוגיה מדהימה, 5 פטנטים מאושרים, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אבל קצת חוסר פוקוס, חוסר הבנה ב-go-to-market ואסטרטגיה. Fast forward להיום, אנחנו נמצאים היום בחברה מעל 140 עובדים, אנחנו רק בשנה האחרונה פתחנו 9 סניפים בעולם.
כמה גייסת מאז שהגעת?
סיבוב ראשון גייסתי 12, אחרי חצי שנה בערך.
12 מיליון דולר, כן.
12 מיליון דולר, ועכשיו גייסנו סיבוב נוסף של 40 מיליון דולר.
מזל טוב, ממי?
הסיבוב הראשון, 2 קרנות, AccuLine, קרן בניו יורק, שבעצם כל ה-LPs שלה, כל המשקיעים שלה, זה הבנקים והאינשורנס, חברות האינשורנס בארצות הברית, וורטקס בישראל, ינאי.
ינאי רון, כן.
כן, בחור יקר. והסיבוב האחרון הובל על ידי אוק. אוק, גם כן קרן אמריקאית, מאוד מוכרת, מאוד ותיקה, מאוד חזקה בארצות הברית, בחוף המזרחי.
ואיך התגלגלת בכלל לקריון? מי פנה אליך? אחד המשקיעים בחברה?
כן, אז מי שפנה אליי בעצם זה היה צ'רמן של החברה, פנה אליי בשלב מסוים, אמר לי, תקשיב, החברה, יש לי חברה מדהימה, תחום חם אש, אני לא מצליח להתרומם איתה, אני גר בניו ג'רזי, והעסק לא ממש מתפקד, אני רוצה שתבוא ותיקח את החברה, לקח לי הרבה מאוד זמן להתלבט ולחשוב אם באמת זה מה שאני רוצה, זה היה אתגר בעיניי מאוד מאוד עצום, וכיף גדול. הצטרפתי.
איך הרגישו עובדי החברה או היזמים המקורים שהגיע מישהו ככה מבחוץ ולוקח את העניינים לידיים?
כן, שאלה מצוינת. הייתה תחושה, האמת היא, אני חושב היום הראשון היה יום לא קל. הגעתי לחברה ובאמת החלפתי מנכ״ל שהיה בחברה, הוא לא היה פאונדר, אבל הוא היה מנכ״ל קיים בחברה כבר כמה שנים. והתחושה הייתה לא טריוויאלית. הרבה מהם שמעו עליי, שמעו על ההיסטוריה, עשו בדיקות, תסתכלו.
עשו גוגל, לא מסובך, בוא.
לא, נכון, עשו בינג. אבל בשלב מסוים באמת...
מי שעשה בינג, בוא נדבר על זה.
גנבות כבר לא ממייקרוסופט.
אני צוחק, כן.
כן.
אבל אני חושב שדי מהר הם הבינו שאין פה משהו לא אישי ולא... יש פה...
רגע, אספת את העובדים ומה אמרת להם? מה היה בשיחה הראשונה שאספת את כל ה-18? מה הבטחת להם?
אז מה שהבטחתי להם זה שאני אעשה את כל מה שאני יכול כדי לקחת את החברה שלהם ולהפוך אותה להיות חברה אמיתית, מצליחה, שחוצה את קו המיליארד דולר. זה היה, זה הייתה מטרה.
ואיך, ובמבט מהצד, איך הם הסתכלו עליך כשהגעת? מבטים כאלה עקומים?
כן. לא, חלק מהם הסתכלו עליי ואמרו, תקשיב, בטח ילך פה עוד חודשיים, יראה מה קורה פה, ויגיד, טוב, לא בא לי בדיוק. וחלק אמרו, וואלה, בואו ניתן לו צ'אנס, בואו נצטרף. אני יכול להגיד לכם סיפורים מרתקים על אנשים מאוד בכירים שהיו בחברה והתעסקו, עבדו במשך 8 שנים בתחום שלהם, והרגישו שהם על גג העולם ברמה של הטכנולוגיה. והיו מספיק חזקים ומספיק אמיתיים עם עצמם כדי לעשות פאוזה ובעצם לקבל איזשהו פידבק מבן אדם באמת מחוץ לתחום לגמרי. אני יכול להגיד לכם שהיום החברה האלה עדיין איתנו בחברה.
והפידבק היה עסקי? כלומר, הבנת שיש טכנולוגיה חזקה, פשוט לא עשו איתה את הדברים הנכונים?
אז הפידבק היה מורכב משני דברים. אחד, בוודאי עסקי, אבל עוד לפני העסקי היה פה איזושהי הבנה אסטרטגית. הרבה מאוד חברות בארץ רצות קדימה עם הטכנולוגיה, מנסות למכור בצורה מאוד מיידית, כמה שיותר לסגור עסקאות, לעשות דברים שהם כאילו מעד לפה. מה שאני בעצם עשיתי, עצרתי, אמרתי רגע, בוא נעצור, בוא נבין שנייה אחת מה אנחנו עושים, מה השוק שלנו רוצה, לאן אנחנו רוצים להגיע. ובעצם עשינו פוקוס במוצרים. הגדרנו את המוצרים שאנחנו רוצים לעשות, איזה מוצרים חשובים לנו. הגדרנו מוצר חדש שלא היה בכלל בתחום, שהיום הוא שובר את השוק הזה שלנו, את השוק של ה-RPA. ובעצם עשיתי, הבאתי אנשים חדשים. בעצם עשיתי שני דברים מרכזיים מעבר לאסטרטגיה. בניתי שלד ארגוני חזק, מאוד טוב שמסוגל לעשות סקייל-אפ. הבאתי אנשים שהיו איתי בעבר, הבאתי אנשים אחרים.
אבל מה הטכנולוגיה שאתה ראית ואמרת, בונה, מדהים. אפשר לבנות כאן מיליארד דולר ביזנס.
אז ככה, לחברה יש 5 פטנטים על התחום שנקרא Computer Vision. כולם מדברים על AI, על Machine Learning, אז לחברה יש פה טכנולוגיה מאוד חזקה בתחום הזה, שמסוגלת לזהות מסכים, לפרק אותם לאובייקטים, ולפעול על פי מה שיש.
לצורך העניין, הדפי PDF האלה של חברת הביטוח, הטכנולוגיה הזו יכולה להסתכל על הדפים האלה ולפרק ולהבין את התוכן?
הרבה יותר מהדפי PDF. PDF, מידע שהוא structure זה קלה קלות. מידע שהוא unstructure, יש היום הרבה מאוד טכנולוגיות היום שמפתחות או שלוקחות מידע unstructure ומתרגמות אותו. מה שהחברה יודעת לעשות זה לעבוד על המחשב שלך. אנחנו בעצם מסוגלים לראות מה אתה עושה. אתה כעובד עובד על המסך, באותו אופן בדיוק, הטכנולוגיה שלנו מסוגלת לעבוד. כלומר, היא יכולה להקליק על חלון, לפתוח, ללחוץ על כפתור, לקרוא מידע, להכניס מידע למסך, על המחשב. זה צד אחד של הטכנולוגיה. הצד השני של הטכנולוגיה בעצם הוא כל היכולת לפעול בבקאנד, בצד שבעצם מאחורי הקלעים, ולעשות הרבה דברים בצורה של API. לצורך אני מצליח לעשות משהו באקסל, עכשיו אין שום סיבה שאני אקליק על האקסל, אני אפתח, אני אכניס מידע, הכל יכול לעבוד בתוך הבקאנד, בצד של ה-API.
אז נתת לנו שתי דוגמאות של חברות שעובדות איתכם. כמה עובדים חסכתם, נניח, למייקרוסופט בכל העולמות האלה של לשלם למפתחי משחקים?
אז נגיד, בתחום הזה היו 7 מפתחים שצומצמו, עוד פעם, עברו לתפקידים
אחרים. 7 עובדים.
כן, 7 עובדים שעברו לתפקידים אחרים בעצם. ומה שהם בעצם רכשו מאיתנו זה 3 רובוטים. 2 רובוטים שעושים את העבודה השוטפת, ועוד איזשהו רובוט שעושה מפקח עליהם.
מה הוא עושה הרובוט שמפקח?
קצת הזיה, אבל זה יותר רגולטורי.
אתה חייב שיהיה מפקח, מישהו שיהיה בהפסקת קפה.
אבל רגע, אז הרובוטים האלה, מה הם עושים? כלומר, מה הם עושים? משלמים למפקח?
אז הרובוטים האלה זה וירטואל משין. תחשוב על וירטואל משין, שהווירטואל משין הזה יכול להקליק, יכול לעשות פעולות כמו בן אדם, והוא יכול לעשות הרבה מאוד דברים מאחורי הקלעים, דרך הבקאנד. אז כל פעולה לוגית שיש לך בארגון, כל פעולה לוגית, ואני יכול להגיד לכם ש-80% מהדברים שאנחנו עושים ביום-יום הם דברים לוגיים. החלטות לוגיות הן מאוד מורכבות, מאוד מסובכות, אבל הן החלטות לוגיות. אתן לכם דוגמה. אנחנו עובדים עם כל הבנקים בישראל, אנחנו כמעט עם כל הבנקים בישראל, חברות הביטוח עובדים, אמריקן אקספרס הוא לקוח שלנו. כל התהליכים, אתן לכם דוגמה, משרד רואי חשבון. משרדי רואי חשבון עושים תהליכי אודיט, פעם ברבעון. תהליכי האודיט, אני יכול להגיד לכם, אשתי היא סמנכלית כספים בחברת בנייה גדולה, חברת נדלן גדולה, והרבה מאוד מהתהליכים שנעשים בצד של רואי חשבון, הם תהליכים לוגיים. מאוד פשוטים, מאוד, הם לא מורכבים, הם מסובכים, ואת זה מחשב יכול לעשות. אותו עובד וירטואלי.
אז כל הנבואות האפוקליפטיות על זה ששוק התעסוקה הולך להישבר על ידי רובוטים, בעצם אתה אחראי לזה. אתה הולך לגרום לאנשים ללכת ללשכת התעסוקה, הראל.
או להפך, או לפתח את עצמם ולעשות דברים הרבה יותר משמעותיים, שזה מה שקורה. בסופו של דבר, ונתן לכם דוגמה, המנכ״ל של דויטשה בנק, הוא סיפר לפני מספר חודשים, יש להם היום 100,000 עובדים בחברה, הוא מתעתד להכניס 50,000 עובדים וירטואליים לארגון. 50,000, זה מטורף. זה כאילו חצי מכוח האדם שלו הולך להיות עובדים וירטואליים. תחשבו על זה.
אז בעצם הוא הולך לפטר 50,000 עובדים?
לא, לא בהכרח.
על כל רובוט אחד הולך הביתה?
לא בהכרח. אני... הרבה מאוד ארגונים, תחשוב על זה אם אתה...
על כל רובוט שתיים הולכים הביתה, רובוט יעיל.
בדיוק, הוא שלוש אפילו. היחס הוא אחד לשלוש בדרך כלל.
אז ישר המנכ״ל והרובוטים.
תחשבו על זה שאם הייתי יכול עכשיו לבוא ולצרף לחברה שלי עוד 100 עובדים. 100 עובדים בחברה שמסוגלים לקדם אותי קדימה, מה זה עושה לשורת רווח שלי, מה זה עושה לחברה באופן כללי. הדבר הזה יכול להקפיץ את החברות כמה צעדים קדימה. היום בעצם בני האדם עושים מיקס של דברים. אנחנו עושים דברים שהם מאוד תהליכים ומאוד מיותרים, ואנחנו עושים הרבה דברים שהם קומיוניקטיביים, אינובייטיביים. זה הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, זה בני האדם. המטרה שלנו היא בעצם להעביר את הפוקוס חזרה לבני האדם, לדברים שאנחנו עושים בצורה יותר טובה.
כלומר, לבטל את כל המשרות הרפיטטיביות המשעממות, ולגרום לאנשים לעבור למשרות שהן הרבה יותר יצירתיות. זה מה שאתה אומר?
בדיוק כך. תחשבו על, כולם מדברים על דור המילניום, על הדור של החבר'ה הצעירים, שמחליפים עבודה כל שנה, שנתיים, משעמם להם, הם לא מרגישים יעילים, הם לא מרגישים שמעניין אותם. אנחנו רוצים בעצם לאפשר להם לעשות רק את מה שחשוב להם. אם אני איש מחירות, לא בא לי להתעסק עכשיו בסלספורס. סיימתי מחירה, סגרתי מחירה, אני רוצה שאולי להתכתב עם הבוט שלי דרך המסנג'ר, ולהגיד לו, תקשיב, סגרתי מחירה עם ורייזון, 100,000 דולר.
סגור את הפינה.
בדיוק, סגור לי את הפינה.
שכל העבודה המשרדית בעצם יעשה הרובוט, ואתה תוכל להביא עוד עסקאות פשוט.
בדיוק.
זה מה שאתה אומר. אבל אתה יודע, לא, רוב העובדים הם לא יצירתיים. רוב בני אדם...
בסופו של רוב בני אדם הם יצירתיים. בני אדם כבני אדם, אנחנו יצירתיים, אנחנו קומוניקטיביים. זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו עושים ביום-יום, בבית. אנשים לא יושבים ועושים תהליכים. הם מדברים אחד עם השני, הם עושים דברים שהם כן יצירתיים. אני מאמין שהעולם משתנה. כולם קוראים לזה המהפכה התעשייתית הרביעית. אז אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הזאת. והתעשייה משתנה. תעשייה משתנה, הבנקים משתנים, חברות הביטוח משתנות, חברות הטכנולוגיה משתנות. כולם משתנים.
אז ב-ROI, שאתה מראה ללקוחות שלך,
Return on investment, כלומר, החזר ההשקעה.
מה אתה מראה להם? איך אתה עושה להם את החישוב?
אז נורא קל לראות את זה. בגדול, מה שהם... זה מתחלק לשתיים. יש צד אחד של חיסכון, cost reduction זה נקרא. אנחנו בעצם מאפשרים להם לראות בצורה מאוד מיידית כמה בעצם כוח אדם חסכנו להם. אם בן אדם היה רגיל לעשות משהו במשך שעתיים, ועכשיו הרובוט עושה את זה ב-20 דקות, והוא עושה את זה 24/7 במקום לעשות את זה רק 5 ימים בשבוע, אנחנו יודעים בדיוק כמה חסכנו להם בכוח אדם.
אבל כמה זמן לוקח ללמד את הרובוט לעשות את זה?
אז זהו, שאלה מעולה, כי בעולם הסטנדרטי של ה-RPA, בדרך כלל לוקח תהליך כזה, יכול לקחת מספר שבועות, אפילו לפעמים חודשים עם התהליך המורכב. אנחנו לפני חצי שנה בערך, או חצי שנה, יצאנו עם מוצר חדש, נקרא Process Discovery, בעצם לקחנו את הטכנולוגיה של ה-Computer Vision, ובנינו טכנולוגיה שיושבת על המחשב שלך, מאזינה שבוע, שבועיים, ואחרי שבוע, שבועיים, קופצת ואומרת, הנה, זיהיתי עכשיו 100 תהליכים.
הבנתי איך עושים את זה.
הבנתי איך עושים את זה, תן לי לעשות אופלוד לשלושת רבעי מהעבודה שלך.
כלומר שהרובוט לא רק ידע לעשות העבודה, אלא ילמד לעשות עבודה חדשה.
בדיוק, ילמד לעשות את העבודה שאתה עושה.
כלומר, לרוב העובדים זה יהיה לגלוש בוויינט ולייקים בפייסבוק.
בדיוק, ככה. מזל טוב לאפי ברסלי שלו.
אוקיי, אז אתה שנתיים בחברה, גייסתם מאז עוד יותר מ-50 מיליון דולר. מ-18 עובדים, אתם היום 140 עובדים, זאת אומרת שהבאתם גם הרבה מאוד עסקאות, הרבה מאוד לקוחות.
כן, אז הבאנו הרבה מאוד לקוחות, אנחנו היום מדברים על מעל 120 לקוחות.
משלמים.
לקוחות אנטרפרייז, כן, לקוחות אנטרפרייז, אנחנו עובדים ב-ARR בעיקר, Annual Recurring Revenue.
מה, תשלום שנתי, כל שנה משלמים לך חבילה.
כן.
אתה יכול לספר, חוץ ממייקרוסופט ועוד חברות שהן לקוחות.
בוודאי, אז HP לקוח שלנו, בואו נפרק את זה לפי סגמנטים, אז אמרנו, בתחום הטכנולוגיה זה מייקרוסופט ו-HP, בתחום האינשורנס יש לנו את AIG, יש לנו את אליאנס, יש לנו בארץ את מנורה ומיגדל ועוד רבים. יש לנו בתחום של הבנקינג והפייננס סרוויסס, אז יש לנו בנקים ישראלים כמו בנק לאומי ובנק פועלי, ויש לנו את אמקס בארצות הברית.
אמריקן אקספרס, כן.
אמריקן אקספרס, נכון.
ואתה בארץ או בחול גר?
אני גר על מטוס.
אבל הבית הוא בישראל.
כן, הבית בישראל, בוודאי. הבית בישראל, בשוהם. אבל הנה, חזרתי עכשיו מניו יורק, אני כנראה אסע בעוד שבוע שוב פעם. מתרוצצים, יש לנו, פתחנו סניפים בכל העולם, יש בסינגפור, יש באודו, באירופה.
ורוב העובדים יושבים בארץ? כלומר, ה-R&D בארץ?
בדיוק, כל הפיתוח בארץ. כל ה-R&D נמצא בישראל, יש לנו בעיקר צוותי מרקטינג וסלז בכל העולם, פרוסים בכל העולם, אבל הפוקוס הוא בישראל.
איך נראה קאפ טייבל של חברה שהיא חברה בת 10, שנכנס עכשיו מנכ"ל חדש והשקעות חדשות, ויש עובדים ישנים, ונראה לי שמה...
שמח.
כן, כמה עמודים של אקסל הקאפטייבל, לא?
קאפטייבל, למי שלא מבין, בעצם רשימת בעלי המניות, אפשר לומר?
כן, יפה. אז שאלה טובה, בגדול, מה שקרה בחברה במשך השמונה שנים עד שהגעתי, בעיקר היו מספר אנג'לים שהשקיעו כל שנה עוד סכום ועוד סכום ועוד סכום. כשאני הגעתי בעצם אמרתי, פאוזה, בוא נעצור, אנחנו לא לוקחים עוד כסף מאנג'לים, אנחנו רצים רק על כסף אינסטיטושנל, מה שנקרא, ובעצם הבאנו את שתי קרנות נוספות, הבאתי את ורטקס והבאתי את אקיולן, ועכשיו אספנו עוד קרן אחת, אז תסתכלו על זה כבורד, בתוך הבורד שלנו, הקאפ טייבל די מסודר, לא כזה נורא, אבל בבורד שלנו אז יש לנו שתי קרנות כמובן, שהקרנות הוותיקות, ורטקס ואקיולן, ויש את הקרן החדשה שהביאו עוד איש בורד נוסף, עוד בורד ממבר נוסף, אני נמצא שם, ויש לנו אנג'ל אחד, שהוא בעצם היה...
זה שהביא אותך.
הראשון שהביא אותי.
זה מניו ג'רזי.
הוא נציג המשקיעים...
הוא נציג המשקיעים.
הקודמים.
כן.
והמשקיעים הקודמים, אני בטוח שהם שמחים, כי החברה הגדלה, אבל איך היחס שלהם עם המשקיעים החדשים, שהם...
אמביוולנטי.
כן, כי מה אתה מבין את החדש פה? אני פה כבר 10 שנים.
אז אני יכול להגיד לכם שבאמת זה הפתיע אותי לטובה, קודם כל, גם ברמת הצ'רמן של החברה, בחור בשם אלכס, שמכר חברה ל-GE בכמה מאות מיליונים, עשה פה מהלך מאוד, מאוד לא טריוויאלי לשחרר. בדרך כלל צ'רמן שהם אקטיביים ופעילים, קשה להם מאוד לשחרר, אז מה שהוא עשה, הוא עשה באמת, כשאני הגעתי אמרתי לו, אלכס, בוא, אם אני נכנס, אז אני נכנס, אתה לא מתערב לי, אני בונה את זה כמו שאני מאמין, והוא עשה צעד אחורה, נתן לי לרוץ כמו שאני באמת מאמין, אנחנו בקשר נהדר היום, גם עם האנג'לים הנוספים, אני חושב שבהסתכלות שלהם, אם אתה מסתכל על השורה התחתונה, החברה צמחה בצורה מדהימה בשנתיים האחרונות, גם מעבר לכוח אדם והרווניו והכל, גם בשווי חברה. אם השווי חברה בנקודה שנכנסתי היה מסוים, אז הוא קפץ פעם אחת וקפץ פעם שנייה.
המשקיעים האנג'לים לא רוצים לצאת? הם לא אומרים, תן לי את הסקנדר, איך את הביתה, עשיתי מספיק?
שאלה מצוינת, אנחנו גם זה, אנחנו עובדים על זה, גם על זה, כן.
אוקיי.
אנחנו מבחינתנו מאפשרים להם כמובן, לכל מי שרוצה לצאת, אנחנו מאפשרים לו לצאת, יש לנו סקנדרי בחברה.
סקנדרי זה אופציה למשקיעים הקודמים ולעובדים גם.
נכון.
למכור מניות, לקבל קצת כסף, ללכת הביתה, להירגע.
השמחה היא שרוב העובדים הקיימים וגם האנג'לים, קשה להם למכור כי הם מאוד מאמינים בחברה.
מי יכול לקנות כזו חברה?
שאלה טובה. הרבה מאוד. כמעט כל חברה שמתעסקת באנטרפרייז סופטוור יכולה לקנות. החל ממייקרוסופט, שיש לנו איתם הסכם, זה נקרא קו-סל. מייקרוסופט, בעצם אנשי המחירות של מייקרוסופט מוכרים את המוצרים שלנו, מוכרים את ה-RPA שלנו ומקבלים על זה קומישן. אנחנו עובדים
המון. אתם רצים על אג'ור?
בוודאי.
אוקיי.
גם על AWS, רצים על עוד סביבות נוספות, אבל בוודאי גם על אג'ור. אנחנו, אז מייקרוסופט זה דוגמה טובה, זה יכול להיות, זה אופציה. אנחנו עוד פעם לא מחפשים מחירה, זה לא המטרה שלנו. אנחנו מכוונים
מאוד
מאוד
גבוה. זה לא המטרה של אף אחד מהרואיינים שמגיעים לכאן הפעם.
בשבוע אחרי זה מוכרים את החברה.
אז זהו,
זה קרה כבר.
קרה יותר מפעם אחת.
כן, כן. זה יכול להיות מפתה, אבל עוד פעם, בהסתכלות שלנו, אנחנו עוד פעם, אני לפחות ברמה האישית שלי, כבר עברתי אקוויזישן מכמה זוויות, כרוכש, כנרכש. ההסתכלות שלי פה עכשיו היא ריצה לטווח ארוך, הייתי מאוד שמח לקחת את החברה ולהפוך אותה להיות חברה של כמה מיליארדים בשוק שלנו. סך הכל אנחנו מתקדמים מאוד יפה, האנשים עושים מהלכים טובים. חלק מההישגים או חלק מהדברים אני חושב שמאוד משמעותיים שהבאתי זה לקחתי COO חדש, לקחתי בעצם צ'יפ...
סמנכ"ל תפעול.
נכון, סמנכ"ל תפעול, אצלנו הגדרנו אותו כסמנכ"ל תפעול, אבל בעצם הוא יותר טכנולוגי, יותר אחרי לצד של ה-R&D, לצד של הפרודקט. הבאנו אותו מ-M-Docs כדי שנוכל בעצם להכניס עוד ועוד יכולות, עוד יותר רמות של מה שנקרא Enterprise Software. זה דבר אחד, במקביל לזה בצד של ה-Revenue, של עולם המחירות שלנו, הבאתי את ה-COO של המתחרה הכי גדול שלנו, חברה של כמה מיליארדים, בעצם עזב את החברה והצטרף אלינו כ-Chief Revenue Officer. היום הוא מנהל את כל הפעילות העסקית של החברה. גם כן, בחור מאוד מוכשר.
מה-18 איש שהגעת, כמה נשארו?
הייתי אומר 15.
וואו, הרבה.
כן.
הייתי בטוח שהרבה פחות. מגניב.
והחבר'ה האלה שהסתכלו עליך ככה במבט מוזר כשהגעת לפני שנתיים, איזה שיחות יש היום?
אז בעיקר השיחות הם, מצד אחד יש הרבה מאוד גאווה, כי הם חלק מהקבוצה והם מעבר למה שהם נתנו ובנו פה טכנולוגיה מדהימה ובנו חברה באמת מאוד מוצלחת עם תרבות מאוד יפה וטובה, אז הרבה מאוד כבוד והרבה מאוד גאווה, ובאיזשהו מקום אני רק עשיתי, רק אפשרתי להם, רק עשיתי enablement לחבר'ה האלה ו... לקחנו את הטכנולוגיה שלהם, לקחנו את הדברים המאוד מיוחדים שהם בנו בזמן הזה, והפכנו את זה להיות משהו שהוא מצליח היום בעולם, מאוד מצליח.
אבל אתה יודע, אתה קצת מוריד ממה שאתה עשית, כי בכל זאת, החברה הייתה קיימת 8 שנים, כשאתה אמרת שהיא קיימת 10 שנים, אני באמת הופתעתי, לא האמנתי, שמעתי לה פעם ראשונה לפני שנה, שנה וחצי ככה, אז עשית קצת יותר מלעשות להם enablement, להיות הכי טובים שהם יכולים לעשות, עשית שם מהפכה די גדולה, כלומר בוא...
כן, הייתה מהפכה, עשינו כמה דברים, אני חושב אבל בסופו של דבר זה... המהפכה קורית בדברים הקטנים.
אבל אתה יודע, הרבה מאוד יזמים מאזינים לפודקאסט הזה, אני מקווה. והם תמיד מחפשים את הסיפור, כמו מה הם יכולים ללמוד ממה שעשית, שיכול ללמד אותם בחברה שהם עובדים בה, או שהם רוצים להקים, כדי באמת להגיע להצלחה הזאת, שאי אפשר להתווכח, הצלחה מכמעט כלום ל-60 מיליון דולר סך הכל גיוסים, בשנתיים, זה על הכיפק.
כן, זה אחלה. כן. אין תלונות.
בדיוק.
אז אני אגיד לך, זה מאוד מורכב. אני כאילו נסה לתמצת את זה, זה לא תמיד טריוויאלי להסביר את זה בשתי דקות, אבל בגדול...
יש לך 5.
תודה. אז ככה, בגדול זה מתחלק לשני אזורים. אז באזור של באזור הטכנולוגי מוצרי, שהוא אזור קריטי, כי בסוף אתה מנסה לייצר אימפקט ללקוחות שלך. אז באזור המוצרי, מה שעשינו, אז באמת, כמו שדיברתי על הפרוסס דיסקאברי, לאידנטיפיקיישן של התהליכים, זה מוצא החדש שבעצם אמרנו, אנחנו שמים עליו פוקוס ובונים אותו, לא משנה מה, גם אם זה כמעט בלתי אפשרי, ואף אחד לא מאמין שאפשר לעשות את זה. זה דבר אחד שעשינו. בצד העסקי עשינו מהלך שהוא מאוד מאוד חשוב, ובעצם עשינו שיפט מעבודה מאוד דיירקט, מאוד ישירה מול לקוחות, לעבודה מול צ'אנלים. אז לצורך העניין היום ברמת הצ'אנלים, יש לנו 3 סוגים שונים של צ'אנלים. יש לנו ריסלרים שמוכרים את המוצרים שלנו, ריסלרים ממוקמים.
כלומר, זה במקום למכור ישר לבנק אוף אמריקה, לאמריקן אקספרס, עובד עם מייקרוסופט, שמייקרוסופט מוכר.
בדיוק, אז זה יכול להיות מייקרוסופט, זה יכול להיות EY, זה יכול להיות Software AG, זה יכול להיות Verint ואמדוקס ועוד מלא אחרים, שבעצם באים ולוקחים את הטכנולוגיה שלנו ומוכרים אותה ללקוחות שלהם או ללקוחות חדשים שאנחנו מכניסים.
אוקיי, כמו שאמרת, לצ'אנלים במקום לדירקט סל, אז אנשי מכירות שלך, העבודה שלהם זה לעבוד מול הצ'אנל בעצם.
כן, יש לנו עדיין דירקט, כי בסוף אתה כן רוצה להיות מחובר לשטח, אבל 50% מהלקוחות החדשים שלנו מגיעים מצ'אנלים.
וואלה. כן. מדהים.
כן.
ומה עוד עשיתם שהוא הביא מהפכה?
אז בגדול, סטרקצ'ר נכון. סטרקצ'ר נכון, זה אומר לפעמים, יש הרבה מאוד דברים, אבל הבאתי את האנשים הנכונים, נגיד VP Sales שהיה חסר, או שלא היה מספיק חזק, אז הבאתי מישהו שאני סומך עליו.
כי כמעט לא פיתרת, מ-18 ומשך 15.
כן, פיתרתי נגיד את האיש מחירות שהיה, ובעצם הבאנו VP Sales חדש, הוא מאוד מוכשר, הוא רץ וישר התחיל למכור, במקביל לזה הבאתי VP Product, והבאתי עוד אנשים טכנולוגיים, והתחלנו לעשות סדר בעצם בחברה. ולאט לאט, החברה התחילה לצמוח.
לא כזה לאט, בוא.
מהר מהר, האמת היא, כן. זה היה חתיכת מרוץ. אבל אני חושב שבהרבה מאוד מקרים צריך הרבה אומץ. זה מאוד לא טריוויאלי. אני חושב גם ברמה שלי, בתוך התהליך הזה, אני זוכר, בא אליי הצ'רמן של החברה, אמר לי, הראל, בוא, עזוב, אל תגייס. אמרתי, אני רוצה לגייס 10 מיליון דולר. אמר לי, אל תגייס 10 מיליון דולר. בוא תגייס 5. יהיה מאוד קשה לגייס, הטכנולוגיה הישנה, וזה אף אחד לא ייקח לך כסף. ייתן לך כסף. יצאתי לארצות הברית לסיבוב של שבועיים, התרוצצתי כמו משוגע, והבאתי בסוף הסיבוב הזה תוך שבועיים, קיבלתי כבר טרם שיט, חזרתי לארץ, היה לי בעיה טרם שיט על 6 מיליון דולר. התחלתי לעשות סיבוב בישראל, אמרתי למשקיעים הישראלים, חבר'ה, יש לי כבר טרם שיט בעיה של 6 מיליון דולר, אני רוצה עוד 6. ובעצם סגרנו פה 12 מיליון דולר, וזה קרה תוך חצי שנה, שזה מאוד מהיר ומאוד לא טריוויאלי, כן. ולאט לאט הדבר הזה הוכיח את עצמו, זה גם ברגעים שבקושי היה כסף לשלם לחבר'ה בחברה, המשכתי לרוץ ולא עצרנו ולא אמרנו רגע מה נעשה, ואולי נצמצם פה ונצמצם שם, לא הסתכלנו לצדדים, פשוט רצנו קדימה.
מתי, תוך כמה זמן הבנת שיש מכירות שלך לא טוב וצריך להחליף אותו?
ביום הראשון שהגעתי.
באמת? זה היה כך מהר?
כן.
וואו. טוב, כי אני חושב שזה מה שמבדיל הרבה פעמים בין מנכ״ל טוב למנכ״ל לא טוב, זה יכולת לקבל החלטות מהר.
לחתוך מהר.
ולחתוך ולהבין.
נכון, אני יכול להגיד לכם שאנחנו פיתרנו סילה ולא מזמן, הראייה היא מאוד מאוד פרקטית, גם לפעמים אנחנו מקבלים החלטות שהן קשות, שהן לא פשוטות, שהן לא טריוויאליות, אבל הן כן נכונות לביזנס, וזה משהו שהוא מאוד קריטי.
כמה אתה ישן בלילה לפני שאתה עושה שיחת פיתורין?
לא ישן בלילה, זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, וזה אנחנו משתדלים למעט כמה שאפשר, אבל לפעמים כשבסוף אתה מסתכל על טובת החברה, אין ברירה ואתה מקבל החלטות, לא פשוט.
גדילה מנצחת הכל.
גדילה, הצלחה, ובעצם הסתכלות על הכלל, הסתכלות על החברה כחברה, על העובדים שנמצאים בחברה. ברור. מטרה שלי בעצם היא לקחת ולהרים אותם. לא להחזיק סתם אנשים.
טוב, אביב, בנימה אופטימית זאת, כשדיברנו על פיתרים וכאלה.
כן, אני מקווה שהראל עם הרובוטים שלו לא ייקח את התפקיד שלנו בתור מנחים. אני מניח שלא.
כנראה שלא.
לא בשלב הזה. אולי בעוד כמה שנים. אז תודה רבה להראל טייב, מנכ״ל קריון, שהיית איתנו. אתה רוצה להמליץ על פרק?
כן, אני אמליץ על, דיברנו על מכונות וכאלה, אז דור סקולר שמנחיש חומרה.
ידעתי שתגיד את זה. אינטואישן רובוטיקס, חברה מדהימה. פרק שאני מאוד נהניתי להקליט אותו.
אז הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום אחר שאתה מאזין לפודקאסטים. נע לדרג באייטיונס 5 כוכבים ולכתוב איזה תגובה יפה.
כן, דחוף.
בדיוק.
ועד כאן 30 דקות או פחות. לא נסיים, בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11, לשעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה, טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד. אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, בגרופ 11, לשעבר SGVC, של דובי פרנסיס, מאוד ישמחו לדבר איתכם, ועד כאן אבות.
יאללה ביי.
ביי.